שמעתם על משרד אוצר חצי-חצי? אז תתחילו להתרגל, כזה עוד לא היה לנו. חצי קדנציה בצלאל סמוטריץ', חצי קדנציה אריה דרי. רוטציה קוראים לזה, שזה מקובל גם בראשות ממשלה, שם דווקא היינו, גם לאחרונה בתקופת ממשלת השינוי, אבל גם עוד הרבה לפני ממשלת אחדות, וזה אפילו עבד בכלל לא רע. אבל אוצר, חצי-חצי ברוטציה, זה עוד לא היה לנו. למה זה שונה? כי שר אוצר מתווה מדיניות, פחות מקובלת או יותר מקובלת, זה כבר לא משנה. אבל במקרה שלנו, שני האדונים סמוטריץ' ודרי נמצאים בשני קצוות פוליטיים. הראשון בא עם אג'נדה קפיטליסטית קשוחה, מבית מדרשו של פורום קהלת, שהוא מכון מחקר בעל תפיסת עולם שמרנית, למשל בהגבלת ארגוני עובדים, החלפת קצבאות רווחה בתשלום קבוע לכל אזרח ועוד, ומהצד השני, אריה דרי, בעל אג'נדה הפוכה, כלכלית חברתית, נגד כלכלת שוק חופשי, בעד חלוקת תלושי מזון, בעד הקמת רשות למאבק ברוני ועוד. ואגב, עוד לא אמרנו בכלל אם אדם שהורשע בעבירות מס יכול לשמש בתפקיד שר ועוד שר אוצר. נתניהו ראש הממשלה המיועד הרבה יותר קרוב לתפיסות השמרניות, אבל כשלא עומדים בלחץ, זה מה שקורה. השאלה אם זה יחזיק בכלל, הקונץ פטנט הזה, איך יעמדו בזה המכונים פקידים שהם, הם אנשי המקצוע המשובחים, כמה ינטשו את המשרד, הכי משמעותי, לפני שנכנסים לבור ללא תחתית. מה שבטוח, הציבור הישראלי הולך להפסיד פה בגדול. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
ליאת סבלה במשך שנים מאלימות כלכלית מבין הזוג שלה ואבי שלושת ילדיה. הכל היה תלוי בו, שום עצמאות כלכלית לא הייתה שם. ברגע שזה הפך לאלימות פיזית, ליאת נטשה עם שניים מילדיה הקטנים למקלט, נדבר איתה. וגם, האם עכשיו הקבלנים מנצלים הזדמנויות למחירת מגרשים גם במחיר נמוך משמעותית מהמחיר המקורי? מה גורם להם לעשות את זה ומי עשויים להיות המרוויחים? ומי זאת קבוצת ההאקרים Black Magic? מה היא חיפשה באתרים ישראלים בסוף השבוע? גיל מסינג מצ'קפוינט יסביר. איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף בשידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. מחירי החשמל בישראל יעלו בתחילת ינואר ב-8% ושתי עשיריות. נשיא התעשיינים רון תומר תוקף את ההחלטה.
אין כל סיבה להיקר את מחירי החשמל בסוף השנה. כבר בשימוע הקודם, שהיה בחודש אוגוסט, הראתה מתחדות תעשיינים מודל מדויק, שבעצם מראה איך העלייה דאז באוגוסט מספיקה, ולא אמורה לייצר עלייה נוספת בסוף שנה, למרות התייקרות עצומות. המשק הישראלי, העסקים והציבור, סופגים התייקרויות בכל כיוון, הריבית, חלק מהתשומות, מחירים אחרים, וכדי לשים לזה סוף צריך פשוט לעצור וליישם את המודל. זה מודל כלכלי, בר קיימה ואפשרי. ראש הממשלה הבטיח שלא יהיה לו עלויות, ואני בטוח שיעמוד במילתו, ועל כן צריך לעצור את הדיון הזה ולהחזיר את הנורמליות למחוזותינו.
בנק לאומי נכנס בכ-797,000 שקלים בידי הממונה על שיתוף בנתוני אשראי בבנק ישראל, לאחר שלאומי לא העביר כנדרש דיווחים של התראות יומיומיות וצ'קים שלא קובדו על 10,000 לקוחות. ומחקר חדש של בנק ישראל מגלה שמחירי הכוסות החד פעמיות זינקו בשיעור חד של 70% לאחר שהממשלה הטילה עליהם מס. דוקטור סיגל ריבון, מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר של בנק ישראל, אומרת לאיפה הכסף רשתות השיווק ניצלו את שיטת המיסוי ויקרו את המוצרים בשל היעדר שקיפות.
קשה מאוד לצרכנים לעשות את החישוב ולהבין באיזה מחיר צריך להתבטא מס של 11 שקלים לקילוגרם, מכיוון שהמוצר הזה נמכר לפי כמות, 100 כוסות, 150 כוסות, ולא לפי המשקל. יותר שקיפות בהקשר הזה, אתה יכולה לסייע לכך שהמחיר בסופו של דבר היה תואם את המס שהוטל.
רווחי חברת קסטרו צנחו ברבעון השלישי של השנה ב-77% והסתכמו ב-5 מיליון שקלים בלבד. גם קבוצת פוקס מדווחת היום על ירידה כוללת של 42% ברווחיה, שהסתכמו ביותר ב-50 מיליון שקלים. ובסוף השבוע הגיע לישראל לנמל דרום באשדוד אוניית התובלה הגדולה ביותר, שיכולה להכיל כמות של 20,000 מכולות. יצחק בלומנטל, מנכ"ל חברת נמלי ישראל, אומר שהביקור הזה הוא מהלך משמעותי בתחרות בין נמלי הים הפרטיים והציבוריים.
כניסת אוניית המחולות, הגדולה ביותר שפקדה את ישראל הבוקר לנמל הדרום, מהווה בשורה חשובה עבור הציבור הישראלי. הדרך להוזלת יוקר המחיה בישראל עוברת ברציפים של נמלי הים, והמגה אוניות הללו שמגיעות לכאן מוזילות עבור היבואנים את עלויות השינוע, מה שבסופו של דבר מתורגם להוזלת המחיר גם לצרכן הסופי. התחרות שמתפתחת בנמלי הים, והעובדה שכבר 29% מהמחולות נפרקות בנמלים החדשים, גורמת להוזלה בתעריפי ההובלה מישראל ואליה.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד ליאת איתנו ועדווה, מנהל תוכנית לשיקום יוצאות מקלט. כבר חוזרים. שלום ליאת, ליאת שם בדוי. שלום ליאת, ליאת איתנו.
שלום.
אהלן, מה שלומך? גם עדווה קרה וזנה תכף תצטרף אלינו, שהיא מנהלת תוכנית דף חדש, יוצאות מקלט, והיא מאזינה לנו. ליאת, אני רוצה ככה להיכנס לסיפור שלך, כיוון שאת היית הרבה מאוד שנים קורבן לאלימות כלכלית, ואת אישה עצמאית, אישה שידעה לנהל את עצמה ואת החיים שלה, וסבלת מאלימות כלכלית מצד בן הזוג שלך, אבי שלושת ילדייך. איך זה התחיל, את זוכרת?
זה התחיל בדברים הכי קטנים אפילו. זאת אומרת שאם אני צריכה כסף לקניות, אז אין לי יד חופשית. אני צריכה תמיד לבקש. אפילו אם זה לחוגים עבור הילדים, או נסיעות, אם אני צריכה לתדלק את הרכב, כל דבר פשוט הייתי צריכה לגשת ולבקש.
ואיך זה מתנהל? כלומר, כאילו תקציב חודשי, או שבועי, או מה בדיוק?
לא, כל דבר קטן שאני צריכה, אני צריכה לבקש אישור. אין תקציב שבועי או מי חודשי, וכל דבר שאני צריכה, אני צריכה לבקש אישור עליו.
ואז שואלים אותך גם למה את צריכה להוציא את הכסף הזה? מה המטרה?
בוודאי, אחרת זה לא משהו ש... זאת אומרת, הייתי צריכה להסביר מה המטרה, ואם זה היה מוצא חן בעיני הצד השני, אז הוא היה תומך, ואם לא, אז פשוט לא.
ני דוגמה, למשל, שנגיד הוא סרב לזאת את הכסף עבור משהו שהוא חיוני?
למשל, אם אני צריכה לעשות קניות עבור שבת, לילדים, לבית, אז זאת אומרת, לא תמיד זה משהו שקיבלתי מענה עליו. זאת אומרת, מה שאני נצא להגיד, זה לא רק הדברים, בוא נגיד, אולי לצרכים שלי, כמו למשל שימוש ברכב, דלק כדי שאני אוכל להסיע את הילדים לחוגים, אלא גם מה שענה על כל צרכי הבית, כמו קניות, קניות של מוצרי מזון, דברים בסיסיים אפילו.
בן הזוג לא השתתף בכלל בקניות? כלומר, הוא לא הוציא נגיד צ'קים מכיסו?
לא, זאת אומרת שהכל... כל הנושא הכלכלי היה בידיים שלו, זאת אומרת, אני הייתי בלי כסף, הייתי צריכה לבקש כל הזמן. זה לא משהו שהיה לי ויכולתי לעשות מה שאני רוצה בלי לחשוב, פשוט הייתי צריכה לבקש אישור.
במהלך התקופה הזאת, את לומדת, את עובדת, יש לך כבר מקצוע, באיזה סטטוס את?
אז אני, את מתכוונת בזמן שהייתי בזוגיות?
כן, בוודאי, בזמן שסבלת מאותה אלימות כלכלית.
כשהייתי בזוגיות אז עבדתי, בשלב יותר מאוחר, ממש לפני היציאה מהזוגיות, התחלתי ללמוד גם, ובכל אותה תקופה, זאת אומרת, זה עדיין לא השתנה, כסף היה, טוב, אני הייתי צריכה לבקש אישור על כל דבר קטן שאני רוצה לעשות.
ותוך כדי הנישואים שלכם, נולדים לכם 3 ילדים.
נכון.
כמה זמן הייתם יחד?
היינו ביחד, אפשר להגיד, 2 עשורים.
שזה לא מעט.
זה לא מעט זמן, לא מעט
זמן. מתי את מבינה שמשהו לא בסדר?
וואו, לקח לי הרבה זמן להבין, וכשהתחלתי להסתיר דברים, משהו הרגיש לי לא נכון.
להסתיר מה? כלומר, להסתיר, קנית משהו והסתרת, שמת בארון?
בדיוק, קניתי משהו והייתי צריכה להסתיר. שמשהו בהתנהלות לא תקין, למה בעצם אני לא יכולה לעשות קנייה של דברים, של מוצרי מזון לבית אפילו, וזה לא מטעם...
כלומר, גם אוכל, לא איזשהו בגד או תכשיט שהתחשק לך.
זה לא ממחסור, בדיוק, אבל זה לא ממחסור כלכלי שאין תקציב, אז בסדר, צריך להצטמצם ולהבין, זאת אומרת, גם שהיו תקופות כאלה, כן? אבל גם כשהיה, אז זה סוג של שליטה. אלימות כלכלית בעצם זה סוג של שליטה, של כל בידיים של הגבר, ולי בעצם אין זכויות, גם אם אני עובדת זה לא משנה. ועכשיו ברגע שיצאתי ללימודים, וכמעט סיימתי אותם, והייתי לפני יציאה לעבודה, אז בעצם השיח היה כל הזמן שאת המשכורת הראשונה אני צריכה להפקיד לו בידיים. זאת אומרת שלא תהיה לי עצמאות כלכלית.
לא היה לך חשבון בנק משלך?
ברור שהיה.
היה?
ברור שהיה, אבל זה כל העניין. והייתה
לו גישה? שמה?
לא הייתה לו גישה, אבל...
הוא ידע שיש לך חשבון בנק משלך?
בטח שהוא ידע, הוא ידע. עוד לפני שלמדתי, אני גם עבדתי. אמנם טיפלתי בילדים וככה הייתי רוב הזמן בבית, אבל גם עבדתי קצת. וגם כשעבדתי, אז המשכורת הייתה, זאת אומרת, לא היה לי את החופש פעולה לעשות מה שאני חושבת שנכון לעשות לצורכי הבית. לא היה את הדבר הזה ממש.
כלומר, יש לו חשבון בנק שלך, והוא, יש לו מה? זכות חתימה? זה הופך להיות...
לא, לא, שום דבר. את הכסף את מביאה לי, או בכסף את עושה כך וכך, מה שאני אומר לך, מה שצריך.
תגידי, באיזשהו שלב, את אומרת שזה נמשך הרבה מאוד שנים, עד שאת קולטת בעצם שאת בסוג של, לא בסוג, את באלימות כלכלית, ובאיזושהי כפייה, ובאיזשהו שלב את מחליטה לצאת מהבית.
נכון.
מה גורם לזה?
הרגשתי סכנה לחיי, ממש כך.
כלומר, פחד?
הרגשתי סכנה לחיי, ממש כך.
כלומר, פתאום זה הפך גם לאלימות פיזית?
לא, זה לא הגיע למקום הזה. זאת אומרת, חוץ מאלימות פיזית, היה את כל השאר, כל סוגי שאר האלימות שיש, חוויתי אותם.
אלימות מילולית?
אלימות מילולית, נפשית, מינית, היה שם הכל. לקראת הסוף, הרגשתי שכבר, אני חושבת שמאוד איים עליו שאני עומדת לסיים לימודים, ויוצאת לסוג של עצמאות, שאולי הוא מתחיל לאבד שליטה עליי, ואז הרגשתי שכן, אני נמצאת בסכנה, היו גם איומים פיזיים. זאת אומרת... אני ככה בעצת הרווחה יצאתי מהבית בעקבות סכנה לחייו.
ואת, יש לך שלושה ילדים, את בורחת נכון. עם כולם, עם שלושתם?
לא, וזה קודם כל בגלל שהחוק אומר שילד מעל גיל 13 לא יכול להצטרף לצאת למקלט לנשים מפגיעות אלימות, שזה בהחלט טעון שינוי בחוק בעיניי.
כן.
וגם סיבות אחרות, אני חושבת שגם אם זה היה מתאפשר, אני לא בטוחה שהוא היה מצטרף, כי כבר באותו שלב היה סוג של, אפשר להגיד, ניקורי והסתה.
ברור, כלומר ילד אחד נשאר אצלו, שהוא הילד הגדול יותר, והשני הקטנים הולכים איתך. מי עזר לך? במי נאחזת?
במי נאחזתי? בסב היציאה?
כן.
קודם כל ברווחה, הרווחה ממש... עזרה לי בשלב היציאה, בשיתוף פעולה עם המקלט. כשהגעתי לשם, אני הופתעתי ממש לטובה. זה היה חשש רציני להגיע למקום כזה. אני דמיינתי לעצמי כל מיני מראות נוראים. אני יכולה להגיד רק דברים טובים, באמת. הייתה לי חוויה מדהימה שם, צוות מדהים, עובד עם כל הלב והנשמה. הכל במטרה להעצים ולחזק את אותן נשים עם הילדים. וככה לאט לאט, אחרי תקופה של חצי שנה, יצאתי לקהילה.
אז זהו, וכאן יש תהליך השיקום, ממש בשתי מילים, לפני שאני עוברת לאדווה.
אז אני יכולה להגיד שבעצם אני קיבלתי בעצם דיור למשך שנה, שמאוד עזר, ובאיזשהו שלב באמת היה את החיבורים דף חדש, שבהחלט עזרו לי מכל הבחינות, באמת, גם אם זה ליווי של עובדת סוציאלית, וגם מבחינה כלכלית, הם עזרו לי לממן לימודים, הם עזרו לי אפילו בדברים הכי בסיסיים, לרכוש ציוד לדירה שלא היה לי, פשוט לא היה לי כלום. וזה בהחלט גם חימם את הלב, וגם נתן תמיכה,
ותגידי לי, את גם מוגנת, כדי שהרי אין הזיכרון אלקטרוני לצערנו, ואין שום דבר, את מוגנת מפניו?
אני לא חושבת ש... אני לא חושבת שאני מוגנת מפניו.
גם היום לא?
אני לא מרגישה מוגנת. זאת אומרת, אין בינינו כל כך אינטראקציות. הייתה פעם אחת אינטראקציה שנגמרה כמעט וממש לא טוב. אני לא חושבת שגם יש שבחוק, זאת אומרת, גם נשים היום שהולכות להתלונן, הם לא באמת מקבלות מענה. זאת אומרת,
אבל יש ילדים, כלומר, יש פה משהו שמקשר. הוא רואה את הילדים?
זה גם די מורכב.
אוקיי. את לא חייבת להיכנס לזה אם את לא רוצה.
זה מורכב וזה לא פשוט.
כן.
ויש ניכור הורי כל הזמן. וזה תהליך מאוד מאוד ארוך. באמת, אני רוצה להגיד פה משהו שזה תהליך מאוד ארוך.
כמה שנים את בתוך הסיפור הזה באופן בכללי?
אני לפני 3.5 שנים יצאתי מהבית. וזה תהליך מאוד ארוך, זאת אומרת, זה לא נגמר ביציאה וזהו.
לא, לגמרי לא. טוב, ליאת, בואי תישארי איתנו על הקו, אני רוצה לצרף אליי את אדווה קרה וזנה, שהיא מנהלת תוכנית דף חדש יוצאות מקלט, מה שכבר הזכרת, שלום אדווה.
היי,
אחר צהריים טובים, שלום שלום. תגידי, בכמה אנשים אתם מטפלים בדף חדש?
בארגון בעצמי קיימות שתי תוכניות דף חדש שפועלות מטעם משרד הרווחה. תוכנית דף חדש יוצאות מקלט פועלת מתוקף חוק זכויות נשים ששהו במקלט ובסיוע פילנטרופיה.
בכמה נשים טיפלתם עד היום?
בדף חדש יוצאות מקלט עד היום ליווינו קרוב ל-600 נשים במהלך שלוש שנות הפעלת התוכנית.
שנחשפו לאלימות מכל מיני סוגים, נכון? לא רק כלכלית.
נכון מאוד. אנחנו בדף חדש יוצאות מקלט, מלוות נשים מרגע לפני שהן יוצאות ממקלט, לנשים נפגעות אלימות, דרך החיים שלהן בקהילה, לתקופה של בין שנה לשנה וחצי, עם צוות של עובדות סוציאליות ומלוות משפחה.
יש כמה מסלולים לתוכנית הזאת? כלומר, לא כל אחת צריכה אותו דבר.
נכון, ואין מסלולים, יש התאמה אישית. בעצם כשפוגשת העובדת הסוציאלית של התוכנית את המשתתפת או את האישה במקלט או בבית החדש שאליו היא עברה, היא בונה יחד איתה תוכנית ליווי אישית שנרקמת לפי הצרכים, המחשבות, החלומות שלה. אנחנו עם כל אחת מהאנשים שלנו מאמינות בה, באומץ שלה לעשות את הצעד הראשון שהוא לעזוב את בן המשפחה הפוגע. משם אנחנו נוטעות יחד איתה את האמונה בעצמה שמכאן רק השמיים הם הגבול.
תגידי, איך מוצאים אתכם? אנחנו יחד איתה נעזור. איך מוצאים אתכם, אדווה?
אז לדף חדש יוצאות מקלט, מופנות נשים שעמדות לקראת סיום המקלט או דירת המעבר, והן מופנות על ידי עובדות הסוציאליות במקלטים ודירות המעבר. ודף חדש בקהילה מופנות נשים דרך המרכזים למניעת אלימות באמצעות העובדות הסוציאליות. אני רוצה לנצל ברשותך בבקשה, ענת, כן. את הזמן שאנחנו מדברות פה עכשיו, ולהגיד שבמידה ויש עכשיו אישה ששומעת את ליאת האמיצה ביותר, שהיא מאוד, באמת מעוררת מאוד, השראה,
נכון.
ממש, ומקשיבה גם לי, ונמצאת עכשיו בסיטואציה של אלימות משפחתית כלשהי, בבקשה, תעזרי אומץ, תתקשרי למוקד של 118, תפני לסיוע ולעזרה שבעזרתה תוכלי לצאת מהמעגל הזה. אנחנו נהיה שם בשלב הבא של השיקום.
118 אגב זה 24/7?
המוקד של משרד הרווחה במגוון של שפות, 24/7.
אוקיי, טוב. עכשיו, איך אתם מגינים על האישה אחרי שהיא יוצאת? כי לאט עדיין נמצאת בתוך תהליך.
נכון.
והסיפור הזה שלה מורכב, ויש עוד מלא סיפורים מורכבים כאלה, יש שם בן זוג, יש שם אבא לילדים, היא עלולה להימצא בסכנה, היא פוחדת, והיא באמת מאוד מאוד אמיצה שהיא פתחה את זה. איזה הגנה אתם נותנים?
אז אנחנו לא שירות שמעניק הגנה, הגנה מוענקת על ידי המשטרה, אמורה להיות מוענקת על ידי המשטרה, והזכרת את חוק האיזוק האלקטרוני. אני אגיד שהלוואי שבכנסת הקרובה החוק הזה יוכל לעבור בקריאה ראשונה ושנייה ולהיות מחוקק, כי אני מאמינה בזה שהנשים האלה צריכות להיות חופשיות בפני עצמן ולא להיות בתחושה כמו שליאת מספרת שהיא לא יודעת אם היא בסיכון או לא, וזו תחושה ממש קשה להסתובב איתה יום ביומו.
מה אתם צריכות עוד בשביל התהליך התעסוקתי, נגיד, השיקומי? כלומר, איזה דברים צריך לעשות כדי להתקדם קצת?
ליאת ואני לפני כשנה נפגשנו ביחד, ויש איזשהו שינוי, קודם כל אני חושבת שהוא מאוד משמעותי, שיכול להיות בחוק הבטחת הכנסה, שיכול לסייע לנשים, כמו שליאת סיפרה, שהיא לומדת בעצמה במוסד להשכלה גבוהה, אז אולי היא תוכל אפילו לספר את הדבר הזה שבאמת הוא היה מאוד מאוד משמעותי.
אז בואי נעצור, כי אין לנו עוד הרבה זמן. ליאת, את רוצה לספר לנו בשתי מילים מה את עוברת כרגע בתהליך הזה של הלימודים?
אני אשמח מאוד, אני נכנסתי למסלול לימודים מאוד קשוח, באמת שלא משאיר לי אפשרות רבה לעבוד. אני בקושי רב מצליחה לעבוד יומיים בשבוע, וקודם כל אני קיבלתי סיוע ללימודים מדף חדש, שזה רק לשלם את הלימודים, לא ידעתי מה אני עושה עם זה, וזה משהו שבהחלט עוזר. אני חושבת שאם בעצם רוצים שנשים קודם כל ירחשו ביטחון ולא יעבו נטל על המדינה, זה... אז המדינה צריכה לעודד אותם ולעזור להם.
אז בדיוק, אז זאת השאלה.
השכלה, לא רק בסיוע בשכר לימוד, אלא גם בסיוע למחיה, אותם נשים אין עם ילדים.
נכון, אז בדיוק לזה כיוונתי, מה חסר לכם, וזה אני אשאל את הדבר לסיום.
אני מנועה מלקבל הבטחת הכנסה כי אני סטודנטית. חסר לי את הביטחון הכלכלי הזה כל חודש, אני יודעת שנכנס לי משכורת לחשבון הבנק בלי לדאוג ולנסות בעצם בלית ברירה, אני נאלצת לעבוד בשבתות, בחגים, ביום כיפור, מה שלא יהיה.
עם ילדים צעירים.
עם ילדים שכל שעות ימות השבוע אני גם עובדת, זה לא שיש לי איזה יום חופש. לגמרי.
אדווה, משפט סיום, מה חסר?
אני חסר...
אדווה.
אנחנו בונות כרגע מעסיקים ידידים, רשת של מעסיקים ידידים, ואני מזמינה מעסיקים שירצו יחד איתנו, עם ארגון בעצמי, לפתוח את האפשרות להעסקה של נשים מדהימות, אמיצות, מלאות במוטיבציה, יחד לבנות איזשהו תהליך, מוזמנים לפנות לארגון בעצמי ולעשות את זה יחד איתם. Okay. ושוב, אני מקווה שגם בכנסת הקרובה נוכל להוציא את התיקון בהבטחת הכנסה עבור נשים נפגעות אלימות ועבור התמיכה שלי את.
118-24-7 זה קו מוקד החירום של משרד הרווחה. נשים יקרות, תודה רבה. אדווה קרה וזנה, ליאת, שם בדוי, תודה לשתכן ובהצלחה גדולה.
תודה רבה.
שלום שלום. תודה. הנה ראות עם העדכונים. טוב, חזרנו, הכותרת היא זה לא הזמן להרפתקאות, קבלנים מוכרים קרקעות אפילו ברווח זעום, העלאת הריבית כמובן, הדרישה של רשות מקרקעי ישראל להתחיל לבנות בזמן קצוב, הצניחה במחירת דירות, כל הדברים האלה גורמים ליזמים לסגת מהתוכניות שלהם, תכף נבדוק עד כמה זה בעצם ריאלי וקורה בפועל. קודם כל נאמר שלום לארז כהן שהוא משפטן ושמאי מקרקעין, שלום ארז.
שלום.
מה אתה רואה כשהבנקים מקפידים יותר מדי על מתן הלוואות ויש פחות מימון? אז מה זה אומר בעצם?
תראה, אנחנו, מה שאנחנו רואים כיום זה בעצם שני דברים. אחד, באמת יש לחץ של הגורמים המממנים במימון נוסף לרכישת קרקעות או למימון פרויקטים להקמת דירות ונכסים שונים, ביקור במיוחד הקשיים בנכסים מניבים. ואנחנו רואים דבר נוסף, שכן מתחילות לראות, אנחנו מתחילים לראות מחירה של עסקאות ביד שנייה, כלומר קבלנים שרוכשים מהמינהל, מוכרים, לא הולכים לבנייה, אלא מוכרים את הקרקעות שברשותם לגורם נוסף.
למה?
זה כי... דבר שעד אחרונה לא כל כך ראינו.
כי מה, רוצים להיפטר מסחורה, רוצים שיהיה כסף בטוח
לדעתי
בבנק?
לדעתי הסיבה העיקרית היא מן הסתם הלחץ של המוסדות הפיננסיים, בנקים וחברות ביטוח, לראות נזילות גדולה יותר. הפרויקטים שממונפים ב-80-85% עלות הריבית השנתית גבוהה מאוד, הולכת ונעשית יותר גבוהה, ומן הסתם המוסדות האלה נכנסים ללחץ ורוצים שיזמים שהם פחות גדולים ומאוד מאוד ממונפים, שחלק, מה שנקרא, להקטין סיכונים ולהביא או ביטחונות נוספים או מן הסתם מימון הון עצמי, וכאשר אין לך את אותו הון עצמי ובדרך כלל הקרקע היא זאת שמשמשת את היזמים האלה להון עצמי, אז יש צורך במימושים. אבל שימי לב לדבר מאוד חשוב, המימושים לא נעשים במחירים של מחירי סוף עונה, בהנחות. היזמים שמוכרים מרוויחים על ההיסטוריות האלה.
בדיוק.
המחיר הוא עדיין יותר גבוה ממחיר רכישה, לעתים תלוי בזמן שהוא מחזיק את הקרקע, אבל לעתים באופן משמעותי יותר
ואיך
גבוה.
ואיך אתה מסביר את זה?
אני מסביר את זה בזה שלעתים... אנחנו רואים בפייחוד בפרויקטים של בנייני מגורים, שהרווח הסופי שנשאר ליזם אחרי הבנייה, ועלויות המימון והשיווק וכו' וכו', הרווח שנותר לו כמעט לפעמים שווה לרווח שהוא עושה על מחיר הקרקע שהוא מוכר. ואז בעצם הוא אומר לעצמו, רגע, אז למה שאני אחכה עכשיו 4 שנים, אריב עם כל העולם, אבנה, אשקיע, מה שנקרא, הוציא את הקיש כסמני כדי לייצר את הדירות, בוא אני ארוויח היום על מחיר הקרקע את מה שיכולתי להרוויח בעתיד, ובא לציון גואל, ולכן רואים בהחלט מחירות כאלה, זאת אומרת, בהחלט יזמים עושים את החשבון הזה, ואומרים, בואו נשווק את הקרקעות כרגע.
נחיה עם מה שיש נכון לרגע זה.
נחיה עם מה שיש, מה גם שעתיד כרגע, בואו נשים על השולחן, נראה כרגע פחות ורוד.
בדיוק, כי לא יודעים מה יקרה. אוקיי, בוא תישאר איתי על הקו, ארז כהן. נעבור לניר שמול, שהוא מנכ"ל חברת צניר והחברה להתחדשות עירונית. שלום ניר.
שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום. טוב, אז כבר אמרתי, זה לא הזמן להרפתקאות. בוא תן את הצד שלך. איפה אתה רואה את זה? אתה מסכים עם מה שארז כהן אומר? אתה אומר, קבלנים מוכנים להתפשר על המחיר, למרות שהם עדיין ברווח, ולמה עושים את זה בכלל?
קודם כל, באמת צהריים טובים לך ולכל המאזינים. ארז ידידי כמובן אמר דברי טעם, אבל חשוב לי ככה להדגיש, שבסופו של דבר צריך לי גם שיהיה קונה בצד השני. זאת אומרת, שהריבית עולה ומחיר הכסף מתייקר בצורה כל כך משמעותית, כמו שראינו בחמישה חודשים, בחצי שנה האחרונה, בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים כרגע, עצירה בכמות העסקאות כרגע, בעיקר אגב באזור המרכז והשרון, במחירי הקרקע יותר גבוהים, במחירי הדירות יותר גבוהים, בסופו של דבר זה גם מגיע לצד השני, לצד של הקבלנים והיזמים.
אגב, מי כן קונה? מי כן קונה? אתה אומר, צריך שיהיה קונה.
זהו, תראה, אנחנו רואים שכן, דווקא במחירה של דירות, אז רואים שבמרחבים, בפריפריה, רואים שאנשים בעצם לא עצרו את הקניות, ודירות עד 2.5 מיליון שקל נמכרות די רגיל. אבל כל הדירות היותר יקרות, בעיקר שהושפעו בעיקר מהעלייה של ההייטק בישראל בשנתיים האחרונות, שם אנחנו רואים עצירה די משמעותית, ובסופו של דבר גם שיזם קנה קרקע במחיר C, בוא נגיד לפני שנה, והוא רוצה למכור אותה היום, אז הוא נתקל בקשיים, כי צריך שיהיה בצד שני קונה קבלן, יזם, שיקנה את הקרקע הזאת במחיר שהוא נכון.
ומה זה אומר? כלומר, שמענו...
זה אומר, בסופו של דבר אצלנו בענף עצמו, הקבלנים הזה מגיעים עם הון עצמי שנה בין 5% ל-25%, ובסופו של דבר הבנק מממן את יתרת ההלוואה לרכישת הקרקע. ברגע שהבנקים בעצם עצרו קצת את הנושא של המימון, ועלויות המימון התייקרו בצורה משמעותית, כשמגיע קבלן יזם לקנות את הקרקע, הבנק שלו בעצם מקשה עליו גם בקנייה עצמה, ודורש ממנו להגדיל את ההון העצמי. ולכן אני לא חושב כמו אביב שהיום בעצם הקרקעות שנקנו במחירי C נמכרות באותם מחירים, או אפילו ברווח, אלא חצי קצת אפילו הפוך. אני חושב שאנחנו מתחילים לראות, ונתחיל לראות יותר בחודשים האחרונים, בחודשים הקרובים, עסקאות שנעשו פחות ממחירי הסי שבהם הם נקנו, כי בסופו של דבר, אם אותו קבלן יזם לא ייתן הנחה בשביל הקרקע, שיוכל לנוע בין החצי 5%.
אבל עדיין זה ברווח, כלומר, השאלה היא כמה אתה גרידי.
לא בטוח. תראה, אם הקרקע נקנתה לפני 8 חודשים מחירי סי, ואותו יזם קבלן שקנה את הקרקע, קנה את הקרקע ב-15-20% יותר, לעומת מחירי השוק הקיימים שהיו באותו זמן, אז לא בטוח, כי המחירים הפסיקו לעלות, חד משמעית. אני יכול להגיד לך שכרגע בכל אזורי הארץ המחירים לא עולים. נכון שאין כרגע הנחות משמעותיות במחירי הדירות, והסיבה הגדולה היא כי המלאי מאוד מצומצם. מה שאני חושב שיקרה בזמן הקרוב, ואני לא יודע להעריך אותו בכמה זמן, אני מעריך שבחודשים הקרובים, בשנה, בשנתיים הקרובות, תהיה איזושהי עצירה בכל מה שקשור בהיקפי עסקאות, אנחנו רואים את זה כבר בנתוני המשכנתאות ובהיקפי מחירות הדירות, ואז ייווצר איזשהו וקום, בוקום הזה יהיו פחות עסקאות, יהיו פחות דירות, פחות פרויקטים, וכשניצא מהוואקום הזה, אני לא יודע מתי זה יקרה, בעצם עוד פעם תהיה התנפלות, ואז עוד פעם מחירי הנדלן יעלו.
הבנתי. שזה אומר, ארז כהן, שהמחירים יתחילו לרדת סוף סוף משמעותית, לא מין עצירה כזאת זמנית?
תראה, אני חושב שצריך להבחן פה אמירה כללית שהמחירים ירדו, היא אמירה קצת יומרנית, או היא לא יומרנית מצד היזמים.
אגב, למה פוחדים להגיד את זה? כי זה לא יקרה? כלומר, כל מי שאנחנו מדברים איתם...
אני אסביר לך, מה שצריך להבחן פה זה בין נושא מצאי הקרקע, צח הקרקע, לבין מחירי המוצר הגמור שזה הדירות. כרגע ישנה בעיה שלא נפטרה, וכרגע גם לא רואים את הפתרון העתידי שלה של כמות צח הקרקע, במיוחד באזורי הביקוש. באזורי הביקוש אין, לתל אביב היום אין כבר רזרבות קרקע, אחרי שנמכר זה דוב, נגמרו רזרבות הקרקע.
כלומר, שם זה ימשיך להיות יקר. ניר?
שם זה ימשיך להיות יקר, אני לא רואה איך זה ירד. אבל באזורים פריפריאליים, העסקאות, דרך אגב, שדווחו באותה כתבה שהתפרסמה, דווחו לעסקאות בפריפריה, באזורים של קריית גת, באזורי פריפריה, באזורים כאלה, אני מאמין שבכמות יחידות באמת גדולה, מדובר על עסקאות במאות יחידות, שם כנראה, מי שיש לו הרבה מאוד סחורה, יצטרך איכשהו להיפטר ממנה, ואם הוא לא צופה שהוא יבנה בשנים הקרובות, אז כנראה שלא תהיה לו ברירה.
אוקיי, ניר ב-20 שניות, זה ישפיע על המחירים? ואיפה?
אני חושב שבסוף כוח הקנייה הוא פרמטר לא פחות חשוב מהיצע הקרקע, וכשכוח הקנייה נחלש ושיש אינפלציה והריבית עולה, חוקי המשחק משתנים בנדלן, אני מעריך שאנחנו נראה ואקום בתקופה הקרובה, וכנראה שאחרי שהוואקום הזה יסתיים, נראה אותו תופעה של עליית מחירים. אני כרגע אומר לאנשים, אם יש לכם כרגע הזדמנויות, תנצלו אותם ותקנו, ותחפשו כרגע עסקאות טובות.
ניר שמול, ארז כהן, תודה רבה לשניכם חברים.
תודה רבה.
שלום שלום, פרסומות. חזרנו, אנחנו רוצים לבדוק מי זו קבוצת ההאקרים שנקראת Black Magic, שפרצה בסוף השבוע האחרון למספר אתרים ישראלים, השחיתה אותם באמצעות כל מיני מודעות. גיל מסינג, ראש מטה ומנהל תקשורת בצ'ק פוינט, אלן גיל.
טוב.
שלום שלום. מי זה הקבוצה הזאת? מה הם רוצים ולאן הם נכנסו?
זו קבוצה חדשה, קשה לדעת בדיוק באיזה גיאוגרפיה הם משווים, אבל המאפיינים שלהם בפירוש מאפיינים די מובהקים בהיבט הזה שהם תוקפים רק מטרות ישראליות. והם תוקפים את המטרות האלה רק באותה, בדיוק באותה צורה שבו תוקפו קבוצות אחרות שהיו איראניות או פרו-פלסטיניות, והם הלכו תמיד על החוליה החלשה שיש אצלנו, שזה חברות שהן חברות פרטיות.
כלומר, זה הכיוון, הכיוון הוא איראן?
זה נראה ככה, כן, שוב, פעולות בדיוק באותה דרך, הן תוקפות רק ישראלים, הם מדליפים את הפרטים שלהם באופן פומבי כדי להביך, והם גם לאחרונה, החל מהבוקר, מדברים על כל מיני מידע, עם איזושהי ארומה ביטחונית נקרא לזה, במקרה הזה הזמנות עבודה של כל מיני חברות ביטחוניות, מה שנראה כמו משהו שהוא לא עסקי נטו, כשזה עסקי זה מתנהג אחרת.
אפשר לומר, שזה... כן, זאת אומרת זה מכוון אישית, אפשר לומר על אילו אתרים מדובר, או שזה עדיין
אז
לא?
אז אני אגיד ככה, האתרים שהם תקפו בשישי בערב, והם תקפו את זה במטרה של הנזק שם היה יותר קטן, אלא בעיקר השחתה של האתרים האלה, היה משהו כמו 25 אתרים לא בפרופיל גבוה, מה שהם עשו ביום שבת, שזה קצת יותר מסוכן, זה שהם תקפו חברות לוגיסטיקה, נקרא לזה בסדר גודל בינוני, השמות אמצעים אצל מי שצריך לבוא ולבדוק את זה, ומה שהם עשו שם, הפריצה לאותם חברות לוגיסטיקה, הם פשוט גנבו את הפרטים גם של הלקוחות, וגם של העובדים שלהם, והם לאט לאט מדליפים אותם. נכון, עד לפני 3 דקות, הם הדליפו פרטים של למעלה מ-10,000 ישראלים, גם עובדים, גם לקוחות. אנחנו מדברים פה על שמות, כתובות, שם גרים, מספרי תעודות זהות, מספרי טלפון, ובחלק מהמקרים גם אימיילים. והם לאט לאט הולכים ומשחררים יותר. חשבונות בנק וכרטיסי אשראי לא, אבל הם כן אמרו, שיש להם את המידע מהסוג הזה, וגם הזהירו, הם כנראה כתקפו את כל מאגרי המידע של החברות האלה.
הם רוצים כופר או שזה איום וזהו?
אז אם את זוכרת, אותה חברה שתקפה את שירביט, את חברת הביטוח, בהתחלה דיברה על מסע המתן. הם עושים בדיוק אותו דבר. הם אומרים, יש לנו המון מידע נוסף, כולל מידע שקשור לחברות ביטחוניות, פה העניין הפוליטי נקרא לזה. ואם תשלמו לנו כסף, אנחנו נראה לכם מה זה. בפועל מה שקרה, אשמח לסתון העבר. שהחברות האלה לא באמת עושות מסוות על גבות שמעוננות בכסף, ואז הן פשוט מדליפות יותר ויותר כדי להביך. ואני צופה שזה מה שיקרה גם בימים הקרובים, שתמשיכו לבוא ולהדליף את זה.
עכשיו, עוד שאלה אחת, גיל, לסיום. אם נגיד אני נכנסת לאחד האתרים כי אני צריכה להיכנס במהלך השבת, לא משנה מתי, אני גם נופלת ברשת שלהם, או שזה בכלל לא נותן לי אפשרות להיכנס?
לא, אם את נכנסת לאתרים האלה, אז את לא קורבן. הקורבן זה אותו אתר שהותקף, אבל אם המידע שלך נמצא בתוך אותם החברות, החברות הלוגיסטיות שנמצא החוצה,
כן, זה ברור.
שפרץ בלף החוצה, מה שצריך לשים לב, כי אנחנו לא, אף אחד מהמאזין לא יודע אם הוא שם או לא,
כן.
אלה אותם בדיוק אנשים שהם יהיו מטרות לתקיפות הבאות, כי הפרטים שלהם בחוץ, ולכן צריך לשים לב למה שתמיד צריך לשים לב, ופה במיוחד, אם מקבלים טלפונים, הודעות אימייל, בקשות עם השמות האישיים שלנו שנראים לנו קצת מוזרים,
לא
משתמשים
לתת.
בפרטים האישיים שדלפו כדי לא. שזה יראה אמין, לחשוב פעמיים ולהסתכל על זה טוב.
לא, צריך להיזהר לגמרי. גיל מסינג, צ'ק פוינט. תודה רבה, גיל.
תודה, ערב טוב.
שלום, שלום. עוד פרסומות, בורסה ומסיימים. שלום, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן. אמיר איתנו?
כן, כן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. הצבע האדום, פותחים באדום, לא נעים. וזה למה?
אני חושב שהדבר הכי בולט היום זה מחזורי המסחר, פחות מ-700 מיליון שקל, אמנם זה יום ראשון, ובדרך כלל ביום ראשון, בגלל שאין שווקים בחוץ לארץ, אז המחזור גם בישראל די נמוך, אבל זה מביע איזשהו חוסר עניין מוחלט בשוק, אולי כי הריבית קבועה מדי, אולי כי באמת אין איזשהו נראות מאוד ברורה לכאן או לכאן, וזה מין תוואי ביניים. אז אנחנו נמצאים באיזשהו אזור דמדומים כזה של חוסר עניין, נוזל כלפי מטה, למעט אולי שניים, 2.5 מדדים שעלו היום, רוב הבורס באמת בירידות של סדר גודל של תל אביב היה במינוס של 0.5% עד 1%, אבל זה חוסר העניין הוא יותר מטריד, גם בשוק אגרות החוב ירידות של 2-3 עשיריות, הדולר עוד מסוף השבוע 3.42, נדמה שאנחנו באיזשהו סוג של כזה חוסר עניין לא טוב להשקעות, זה הבעיה הכי גדולה כרגע.
חוסר עניין מה, מתוך איזה ייאוש מסוים או מה?
כן, זה מיצא את עצמו, עליות הריבית, מבינים שזה פחות הרי יפסיק עוד מעט, ועדיין רואים עוד עלייה אחת או שתיים בארצות הברית, אולי גם פה בארץ, מבינים שהאינפלציה כבר במגמה של אחרי השיא שלה, ומחפשים איזשהו נקודות אחיזה, ואתה לא כל כך רואה, אתה אומר, רגע, ניתן לממשלה הזאת לקום, ניתן לראות למדיניות. מין עמדת המתנה, זה כאילו כל השוק בזוג של עמדת המתנה.
וכשמדברים אמיר לסיום על 2023, אז כאילו לאיזה כיוון זה עשוי עלול ללכת?
אז האופטימים מדברים על נקודת פתיחה מאוד מאוד טובה, אגרות חוב שנותנות 5-6% לשנה,
כן.
מניות שירדו והתממשו מאוד חזק השנה, אז הן יותר זולות. הפסימים אומרים שעד שלא יגמרו עליות הריבית, אז בעצם השוק הזה לא יקבל כסף חדש. בוא נראה, מי יהיה צודק.
אוקיי, יפה.
23, אבל בסך הכל יש לנו חודש במשהו, עד תחילת שנה עוד הרבה דברים יכולים לקרות בחודש הזה. סוף שנה, רלי סוף שנה, הכל יכול לקרות.
נדבר איתנו. יפה. אמיר אייל אינפיניטי, תודה רבה, אמיר.
תודה, תודה לכם.
שלום, שלום. איפה הכסף? סיימנו. עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו בני שאולסקי בדיגיטל, רון שהין, שני רומנו ונויה חסון. רעות מתיתיהו ארגון איתנו גם. אני אהיה כאן מחר ב-4, ועכשיו בן כספית ואריאל דן חבריי. שלום.
שלום, שלום. שלום, שבוע טוב.
שבוע מבורך.